אור אלוקים, המפעם בנשמה, בכוחו הגדול, מצד עצמו. חוץ ממה שהוא מואר מאורה של תורה, של מורשת אבות וקבלה. הולכת היא הקבלה ומלווה את אור האמונה העליונה, שומרת אותה משגיאות ומיישרת את דרכה, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. הרב מדבר פה על היחס שיש בין התוכן הפנימי הסגולי שהוא קרוי בין, הוא בעצם בנוי ממורכב מחסידות פנימית שהערת האמונה הטבעית כלולה בה. הערת האמונה הטבעית שלנו, של עם ישראל, היא כוללת בקרבה חסידות פנימית, כמו שהדברים התבטאו בהמשך. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על העולם הסגולי שלנו, אנחנו מדברים על חסידות פנימית בתוך כל אחד ואחד מישראל. זה התוכן הפנימי שלנו. בחסידות פנימית כלולה היא הארת האמונה הטבעית. מי החסידות הפנימית הזו? אור אלוקים. המפעם בנשמה, בכוחו הגדול מצד עצמו. כן? אור אלוקים שמתלבש בנשמתנו, הוא חסידות פנימית, כן? שכלולה בה הערת האמונה הטבעית. זה אור אלוקים שמפעם בנשמתנו. זה לא דבר בכירי, זה מעשה אלוקים. זה מעשה אלוקים, זה מצידו. זה מצידו. חוץ מ... כן? חוץ ממה שהוא מואר מאורה של תורה. עכשיו באים הכוחות המגלים את הסגולה. הכוחות המגלים את הסגולה הם בעיקר שלושה, או לפחות כאן הרב מציין שלושה. אבל קודם כל צריך להדגיש שזה חוץ מה. זאת אומרת, אורה של תורה ומורשת אבות וקבלה, שתף נסה להבין מה זה, שלושת אלו זה כלי הגילוי, או דרכי הגילוי של הסגולה הפנימית, שביסודה היא חסידות פנימית. אגב, מה זה חסידות פנימית? אולי זה מילה או שניים על התוכן הזה. מה זאת אומרת חסידות פנימית? חסידות פנימית, פירוש הדבר, זו נטייה נשמתית. בעצם, לעשות טוב בלי גבול בכמות ובאיכות. זה גורלה של כנסת ישראל. חסידות פנימית זה רצון אז, כן, לתקן את הכל, ולהשפיע על הכל רק טוב, כן, רחמיו על כל מעשיו. זה נקרא חסידות פנימית, זה משהו מאוד מאוד כללי, מאוד מאוד כללי. זו הנטייה של עם ישראל, סגולה ישראלית. אותו תוכן פנימי הוא מתגלה על ידי אורה של תורה, מורשת אבות וקבלה. אבל יש לו מציאות בפני עצמו. בלי קשר למה שהוא מתגלה על ידי אורה של תורה. זאת אומרת, זה החלק המובטח שלנו. זה כל יהודי יכול להתפאר בסגולתו. כל יהודי יכול להתפאר ולשמוח בסגולתו, שיש בו את הפוטנציאל. בכל רגע, אדם ישראל בכל רגע יכול להפנות את מבטו אל עבר סגולתו הפנימית ולמצוא עולם ומלואו. בכל רגע שרק יחפוץ ורק ירצה. גם אם שנים הוא לא עשה את זה, אגב. איך אומר הרב? תרף ומיד שהאדם מביט אל פנימיותו, הוא מוצא את עצמו בעצמו. ושהוא מסיח את דעתו מפנימיותו, כל העולם כולו נעשה מעורבב ומסופק. דבר והיפוכו. אבל תרף ומיד שהוא מפנה את מבטו אל הסגולה הפנימית שלו, הוא מתמלא עוצמה. זאת אומרת, מה זה זאת אומרת להפנות את מבטו? מה הוא עושה ככה? הוא צריך להאמין שזה קיים בו, כמובן. ודומה לזה אומר הרב ביחס לרצון גם, שמחת הרצון החופשי. תכף ומיד שאדם שם מליבו שיש לו רצון חופשי, הוא מיד מאושר. נו, איך עושים את זה? מה? השאלה אם אתה מאמין שהרצון שלך חופשי. אם אתה חושב שרצונך הוא לא חופשי, אם אתה מסתבך בכל מיני עבדויות ושיעבודים לאנשים, למזון, לכבוד, אז ודאי שהרצון שלך הוא לא חופשי. אבל אם אתה מאפשר לעצמך קצת להביט פנימה אל עולם החירות הפנימי שלך, אל קווי הרצון החופשי, אותם שאיפות פנימיות שאתה מרגיש, אך אני רוצה להיות צדיק, זה הרצון החופשי. מאיפה אנחנו רוצים להיות צדיקים? מאיפה אנחנו רוצים להיות טובים? מהרצון החופשי. אבל מכיוון שרצונות שטחיים וחיצוניים וגופניים הם גם פועלים עלינו, הרבה פעמים אנחנו מסיחים דעת מהרצון הפנימי. או לפחות את אותם שאיפות שלנו להיות טובים, אנחנו מסתכלים עליהם כעל איזה מין חלום כזה, ואז פעם יהיה איזה מין, לו הייתי רוטשילד כזה, איזה משהו לא מחייב. זה חלום שמותר לחלום אותו בלילה בלבד. הוא נשאר בגדר של חלום. אבל אמיתו של דבר, אומר הרב, תכף ומיד שהאדם שם ליבו אל הרצון שלו, מיד הוא מתמלא שמחה. כי איך אפשר שהוא לא יהיה מאושר, אומר הרב? כשהאוצר הגדול הזה, השמן הזה, כך הוא אומר, האוצר השמן הזה, נמצא בידו. מה זה רצון חופשי? זה דרכם של הגדולים, בכלל באופן כללי, שכל דבר שהם קיבלו על עצמם לעשות, שהוא בא מצד הרצון הפנימי שלהם, הם לא חדלו. רבי נחמן, ככה מספרים עליו, כן? ראיתי זה מופיע בספר שרפי קודש, שקבלה, כן? אצל החסידים, שרבי נחמן, שכל דבר שהוא היה מקבל על עצמו, לא פסק בלעולם. אין, לא פסק. זה לא דרכו של רבי נחמן לבד, זו דרכם של הצדיקים, מאז ומתמיד, צדיקים הגדולים. הם מספרים את זה בשם רבם, רבי נחמן, כל דבר שהוא קיבל על עצמו, לא פסק לעולם. זה הרצון החופשי. למיתו של דבר ככה היה אמור להיות. איך זה יכול להיות שאתה עושה מעשה טוב ומפסיק אותו? יש לזה רק הסבר אחד. אתה לא מספיק עושה אותו מכוח הרצון החופשי. אתה לא מספיק משתמש ברצון החופשי. לכן, אתה לא יכול לקיים אותו, כי באים כוחות אחרים ומפריעים לך. איך הם מפריעים לך? כי לא עומד מולם הרצון החופשי. עומד מולם רצון יותר שטחי. אתה עושה איזה בתנאי שלא יהיה קשה, ובתנאי ש... ומרוב תנאים, העבודה מונחת ומבוטלת וכן הלאה. אותו דבר גם פה. ככל שאדם יותר שם ליבו לסגולתו, כן? כפי שאנחנו לומדים להגדיר אותה לאט לאט כאן, סגולת האדם ישראל, חסידות פנימית, אמונה טבעית, כמו שנראה בהמשך, עד כמה הדברים האלה מופיעים אפילו אצל פושעי ישראל, ככל שאדם מתוודע לסגולתו הפנימית, הוא מתמלא באושר. הכל פתוח, כלום לא מאוחר. מצב הרוח ישתנה, לא מחר, ברגע זה הוא ישתנה. למה אתה מחכה למחר? מה פתאום מחר? למה שיהיה מחר? אם מחר הוא ישתנה, למה שלא ישתנה היום? אם זה תלוי בך, כרגע זה יכול להשתנות. אלא מה? חווית הנפילה. חווית הנפילה. הנפילה הזו ממלאת לך את הרגש. רגש של חידלון. רגש, אני, הוא. וזה משכנע אותך כאילו שאתה נפל. במקום להתמסר לרצון הפנימי שלך שמצידו אתה טוב, ומצידו אתה רוצה להיות צדיק, וזה הצד העצמי שלך, למה אתה נותן משקל גדול כל כך למעידה המקרית? זו גאווה. מה אתה חושב? שאתה לא יכול ליפול? אתה בן אדם. אבל החידוש, אתה יכול לחזור ולעמוד על הרגליים. שבע ייפול צדיק וכאן. למה אתה מוכזב מזה שנפלת? מה, אתה חושב שאתה מלאך? יש בזה צד של גאווה. אדם שמתמרמר על נפילתו יותר מדי, מעבר לחובת התשובה שעליו לעשות, בטח שאתה לא יכול להתעלם מהנפילה שלך. נפלת? תחזור בתשובה. בידוי, חרטה, עזיבה, קבלה לבה. נגמר זה בו. ארבע שלבים. טק, 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 טק. כן? הלאה, קדימה. למה אתה כל כך מאוחזב ונפול ושפוף, ויום שלם אפשר לדבר איתך כל כך חמוץ? מה, אתה מלאך? זו גאווה. תקום לרגליים. יש לך רצון פנימי, כן? תתחזק, תקום לרגליים, בזרות השם, ויעיד עליך יודע תלומות שלא תשוב לכסלה עוד, ככל שרצונך החופשי, תתוודע יותר לרצונך החופשי. אז זה נקרא, חוץ ממה שהוא מואר. כמובן, אנחנו אומרים את זה בנשימה אחת. עם כל הכבוד לסגולת האדם ישראל, לסגולת האומה, אבל בעולם הזה, הסגולה של כל אחד ואחד מאיתנו, חייבים ללוות אותה בדרכה לעולם הזה. העולם הזה הוא עולם סוכן. העולם הזה הוא עולם שפועלים בו כוחות, שיסודם הוא במציאות הטוב והרע. ואפילו הסגולה העליונה, כשהיא עושה את דרכה למטה, ורוצה להופיע, כן? היא נכנסת, איך אומרים, היא בוקעת את מעטפת האטמוספירה, ונכנסת אל תוך נפשנו, ברגע זה כבר היא ניצבת בפני הבחירה החופשית של האדם. והבחירה החופשית היא דבר מורכב. הבחירה החופשית יש בה נטייה לטוב ולרע. ושהסגולה הולכת ומופיעה, ומצד הסגולה למשל אני מרגיש שאני רוצה להיות תלמיד חכם, רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות טוב. הסגולה דוחפת למטה, ואז היא מתגלה, היא מורגשת, היא נקלטת כאילו בהכרה. היא נקלטת בהכרה של האדם, האדם מריח, הוא מתרשם מאוד מהרצון הזה, וואי, אני רוחני, אני רוצה להיות רוחני. וברגע שהרצון הזה יורד לו לתודעה הנמוכה, להכרה, כל שכן לנפש, יש שמה מתחילה מלחמה בין הטוב והרע. מי ישתמש בנטייה הזו? אומר היצר הרע, הנה, זה יש לו נטייה רוחנית. אני אדחוף אותו ללמוד עכשיו סוד, קבלה, שיהיה פרוש, שיוכל כזית מערב שבת לערב שבת. אני אדחוף אותו לזה עכשיו. אני אקח את הרוחניות שלה, ואני אגלה אותה בצורה מוזרה. יכול להיות דבר כזה? כל כישרון רוחני, שהוא יורד לעולם המודעות של האדם, שהאדם חש אותו ככוח זמין, שאפשר להשתמש בו, אפשר להתנהג על פיו, הוא באופן אוטומטי נקלע למאבק שבין הטוב והרע. אם לא תהיה לך אורה של תורה, מורשת אבות וקבלה, שאילו צינורות ההדרכה, כל צינור וצינור ועניינו, כמו ששוב ננסה לראות, לא יודע אם נצליח להבין כל דבר, גם אם נשאר בהגדרה הכללית שאמרנו כרגע, אם חסר לך את שלושת הצינורות המובילים האלו, שאגב, זה לא פותר אותך, הוראה של תורה, מורשת אבות, זה לא פותר אותך מלהכיר את עצמך, זה שייך למה שראינו במקום אחר מוסר אווירה, אתה צריך חשבון נפש להכיר מי אתה, ספר לעצמו בלימודים, מה שנקרא. אבל לא ניכנס לזה כרגע. באופן כללי, ההדרכה, הדרכת הסגולה, כדי שתתגלה בעולמנו בצורה מסודרת, ולא תיפול שלל ביד היצר הרע, היא חייבת להיות מונחת. כמו שהרב מביא את הפסוק בתהילים, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. היא חייבת להיות מודרכת על ידי שלושת הצינורות האלו. אורה של תורה, שזה סגולת התורה, שכל מי שנוגע בה, כל מי שמתעסק בה, מאור שבה מחזירו למוטב, אורה של תורה. עצם העובדה שאתה עוסק בתורה. זה נקרא אורה של תורה. תורה שבעל פה, מורשת אבות, קבלה מדור לדור, תורה שבעל פה. כן? אז אורה של תורה זה סגולת התורה. שכל מי שעוסק בתורה היא מיישרת את דרכיו. אבל אין די בזה. אנחנו צריכים גם את התורה שבעל פה, שזה מורשת אבות. קבלה מדור לדור, תורה שבעל פה. זה עוד הדרכה, יותר מפורטת הפעם. לא רק את ההשפעה הסגולית המיישרת של התורה, שזה לא משנה מה אתה לומד. גם שאתה לומד שור שנגח את החמור, את הפרה, אתה בעצם מתיישר. אתה מתיישר. מעצם סגולת התורה, הקדושה הפנימית שיש בה. בלי עכשיו כרגע איזה פרט אתה לומד. זה נקרא המאור שבה מחסירו למוטב. זה השלב הראשון. המגע המטהר של התורה. שהוא מאפשר לסגולה הפנימית שלנו, לאותה חסידות פנימית, להתחיל להתגלות. להתחיל לחפש לה את הכלים הטובים שלה. אתה כבר תדע, כאשר אתה עוסק בתורה, כן, סגולתה של תורה, היא כבר אומרת לך, היא נותנת לך חוש שייך לדעת ששם האמת לא נמצאת. לא בדיסקו, ולא פה, ולא שם. היא כבר עושה לך נתיב רחב. אתה כבר יודע לשאול. מתפתח חוש ריח שגורם לך להבין שבאופן כללי זה לא המקום שבו אני צריך להימצא. זה לא הדבר שאותו אני צריך לשמוע. אתה עוד לא יודע את הפרטים עד שתבוא תורה שבעל פה ותברר. תברר. פרטי פרטים. איך עליך להתנהג? במצבים שונים, במקומות שונים, באנשים שונים, תורה שבעל פה. והקבלה. הקבלה היא תורת הסוד. היא תורת הסוד שמפגישה אותנו עם ההכרת, עם ההכרה האינטימית, האינטימית, המיוחדת, של המגמה של בריאת העולם. העיסוק בתורת הסוד זה בעצם להסתכל על המציאות מנקודת המבט, כאילו, כן? עד כמה שדבר אפשרי. מנקודת המבט של בורא עולם. כאילו אתה נלקח למעוף הציפור. אבל שוב, לא לטעות, זה לא אותו דבר כמו אורה של תורה. באורה של תורה זה לא הכרתי, זה התבשמות. בתורה שבעל פה זה התפרטות, ואז אתה חוזר לכלל. אבל בדרך של הכרה וידיעה, קבלה זה הכרה, זו ידיעה. אתה חוזר להתבונן על העולם ממקום מאוד גבוה. מנקודת הראשית. ממעוף הציפור ויותר מזה. ככה, באופן הזה המשולש, כן? בהדרכה המשולשת הזו, סגולתה של תורה, תורה שבעל פה שמתפלשת לתוך המציאות, בהדרכת כל מצבי המציאות, שישה סדרי משנה, כנגד שישה צדדי המציאות, ארבע רוחות השמיים למעלה ולמטה. הדרכה מפורטת מאוד של כל מצבי המציאות. כמו שאמרנו פעם בהומור, כן? מהלכות של הלכות בית הכיסא ועד הלכות בית הבחירה. כל ריבוי המצבים, תורה שבעל פה, ואז התרוממות למבט עליון מאוד של תורת הקבלה. אז יש לנו את הסגולה הפנימית, ויש לנו את הכוחות המלווים שמלווים אותה בדרכה החוצה, כדי שלא תיקשל בהופעתה, כדי שלא נגיע למצב שכוונתנו רצויה, אך מעשינו לא רצויים. כמובן שזה לא פותר, כמו שאמרתי מקודם, לא פותר אף אחד מאיתנו לעשות לו רב. כל אדם צריך את ההדרכה המיוחדת שלו, כי אורה של תורה, מורשת אבות וקבלה, סוף סוף פוגשים את הנפש המיוחדת שלי, וכל אדם הוא מיוחד. כל אדם יש לו את מרקם התכונות שלו. איך אני, איך הסגולה שלי תופיע דרך הנפש שלי בהדרכת שלושת הדברים האלו. כן? זה דבר שכל אחד צריך לעשות חשבון נפש לעצמו. לכתוב ספר לעצמו בלימודים, לעשות לו רב, כדי שילמד אותו איך כל זה מתגלה דרך מרכז הגילוי המיוחד שלו, הצבע המיוחד שלו. שזה עבודה קשה שבמקדש, והיא חשובה ביותר, ואלמלא העבודה, אם אדם לא תורח בבירור הזה, כאילו כל מה שאמרנו כאן, כאילו אין לו על מה להתגלות. כי ריבונו של עולם אומר לנו, ארחב פיך, לא ארחב פה, את הפה שלך, הפה המיוחד שלך, ארחב פיך ואמלאו, אני אמלא אותו בסגולה, אני אמלא אותו באור תורה, בתורה שבעל פה, אבל תרחיב את הפה, את הפה שלך, את הצורה שלך, את האופי המיוחד שלך. לכאורה, מבלי הבירור הזה, כל התכנים העליונים האלו, אין להם מרכז גילוי. אין להם מרכז גילוי. אז כדי כך, מוטב יחלל שבת אחת, וישמור שבת אחת. כי אם אתה לא תחיה בצורה המיוחדת שלך, איפה השם יתגלה? כשאדם ישראל מת, אנחנו אומרים, יתגדל ויתקדש מרבה. למה אומרים יתגדל ויתקדש מרבה? כי נוצר חלל. אדם ישראל שנעלם, חסר מרכז של גילוי. ההופעה האלוקית עכשיו מתקטנת. מתקטנת. אם הוא נלקח בטרם עת, כמובן. אם הוא גמר את תפקידו, ברור ש... תקדל ותקדש מרובו. יש חסרון במציאות. כן? כלי של גילוי. לא נמצא כאן כרגע. כביכול הקדוש ברוך הוא, כאילו, כאילו, קשה להתגלות. צריך להשלים את החלל הזה. כן. ברוך אתה, אדוני מכל העולם שהכל נאמרו. כל מה שהצגנו כאן, זה בעצם מכלול מאוד מעניין. דיברנו על סגולה פנימית, דיברנו על שלוש דרכי הגילוי, ועל האדם שדרכו זה מתגלה. אלו שלושת הרבדים שדיברנו עליהם. כן? סגולה פנימית, דרכי הגילוי, ושדה הגילוי, שזה האדם. החיבור שביניהם זה התפארת. החיבור הנכון ביניהם, זו התפארת. כן? זה לא סתם איברים נפרדים, אנחנו רואים את הקשר העמוק שצריך להיות ביניהם. ואנחנו מופקדים על יצירת הקשר הזו. כן? כן. תורה שבעל פה.
אז מה זה תורה סתם?
סגולת התורה. כשאדם עוסק בתורה, הניחוח הכללי שלה, זה לא משהו מתפרץ, זה לא משהו שאתה קורא לו בשם. זה כללי. זה כמו שאתה מסתכל על מישהו, אתה ניזון מהאור הכללי שלו, לא מפרט כזה או אחר. זה מה שנקרא תביעת עין. הרב קוק, מה? נעזוב רגע, מה שהסברתי כרגע, זה יותר נוגע לעניין התפארת. אבל נעזוב. אורה של תורה, זה עצם המגע והלימוד עם התורה, הוא מפגיש אותנו עם משהו שהוא מעל הפרטים שלה. זה נקרא תביעת עין. אני יכול להכיר אותך בסימנים, על פי החולצה שלך, על פי השעון שלך, ואני יכול להכיר אותך בתביעת עין. אגב, תשימו לב שאנשים שאנחנו מכירים אותם טוב יותר, אנחנו אפילו לא יודעים את צבע העיניים שלהם. אתה יודע את צבע העיניים של החבר הכי טוב שלך? אתה כמעט ולא... אלא אם כן דיברתם על זה. משום מה. תראה, תראה את הצבע שלו, פתאום. ואז נקלט לך שצבע ירוק. אנשים שאנחנו מכירים טוב טוב, אנחנו כאילו מתעלמים מפרטים ויותר תופסים אותם בכלליות. אדם שאני מכיר פחות טוב, אני מכיר עוד דרך סימנים. הנה הגבוה הוא. הנה... אור של תורה זה בעצם היכולת שלנו מתוך מגע עם התורה. נכון, אתה לומד, אתה עובר על הדברים, אפילו אם אתה לא לומד לעומק, אתה פשוט קורא את הדברים, אתה נפגש בתביעת עין, אתה קולט את הרוח הפנימית של התורה, כן? את הקדושה שזה מבשם אותך, זה פועל עליך. זה נקרא אורה של תורה. זה משהו מאוד כללי, הרבה הרבה קודם לפרטים. זה נקרא הסתכל בתורה וברא את העולם. זה נקודת ההסתכלות הכי גבוהה על שורש התורה. כן? אפשר להרגיש את זה. אנחנו חושים את זה דרך הסגולה. ונפשי יודעת מאוד. נפשנו יודעת את הדבר שעוסקים בתורה. משהו בתוכנו מרגיש את המגע עם פנימיות התורה, לפני הפרטים שלו. אני זוכר שלמדתי, תראה, קראתי את הספר אורות התשובה הפעם ראשונה בחיי. אמרתי זה לא פעם פה. אבל זה דבר כל כך אמיתי ונכון. אחרי זה שמעתי את זה גם מדוד בן יוסף, הוא אמר את זה לא פעם. אבל חוויתי זה על בשרי, בחוויה האישית שלי. שקראתי פעם ראשונה את אורות התשובה, וזה היה עוד לפני שהגעתי לישיבה בכלל. הזדמן לי זה לילה, חבר נתן לי לקרוא, אמר, אין לך מה לעשות ממילא, תקרא את זה. וקראתי את אורות התשובה בין 12 ל-6 בבוקר. ושסיימתי, סוף המשמרת, סיימתי לקרוא את הספר. זה היה מאוד מיוחד, זה היה לילה מיוחד, שקט כזה, קיצי מיוחד. גמרתי לקרוא את הספר, ואמרתי לעצמי, לא הבנתי כלום, והבנתי הכל. זה אולי הדוגמה הכי טובה לאורה של תורה. לא הבנתי כלום מצד הפרטים, באמת לא הבנתי מה שהרב אומר, אבל הבנתי הכל. ידעתי שהוא מדבר אליי ועליי, הוא מדבר על הסוגיות שאני מתחבד בהן. לא ידעתי לפרט את מה שהוא אומר, לא ידעתי את הפרטים. אבל מה שנשב מתוך הטקסט הזה של הרב קוק, זה היה משהו... שנשמתי יודעת אותו. היא מעולם לא שכחה אותו. היא לא צריכה לימוד. ונפשי יודעת מאוד. זה נקרא אורה של תורה.
אז
נכון. זה מה שאמר שחסידות פנימית זה שייכות לתיקון עולם במובן העליון ביותר. איך עם ישראל מתוקן עולם? על מה עם ישראל חושב? עם ישראל יוצא ממצרים. מה הדבר הראשון שאומר בראשית הסדר? כל דכפין יתי ויכול. כל דצריך יתי ויפסח. אומר רב קוק, ברגע שאנחנו משתחררים מעול המשעבד המצרי, מהו הרצון הראשון שפורץ מאיתנו? חסד. כל דכפין יתי ויכול. זה כנגד החסד לגופו של הזולת. כל דצריך יתי ויפסח זה החסד הרוחני. כי מדובר בכלל על הקרבת קורבן, זה משהו אחר. זאת אומרת, איזה רצון פורץ מאיתנו? ברגע שעול המשעבד יורד מעלינו, תכף ומיד השלמת האדם והעולם ברמה הפיזית וברמה הרוחנית. זה חסידות עליונה. ושוב, אנחנו צריכים פה בשביל להשלים את ההבנה, אנחנו צריכים את לשונו של הרב קוק באורות, כפי שהוא אומר שמה, שמהי אותה השלמה? סגולתה של כנסת ישראל הוא להיטיב בלי גבול בכמות הטוב, ובלי גבול איכותו, ובלי גבול בכמות הניתבים. עכשיו, צריך לקחת את המושג הזה ולחשוב עליו קצת. איזו עוצמה אדירה של הטבע מדובר עליה כאן? איזו כלליות בכמות ובאיכות? זה החסידות הפנימית, כל זה מרוכז בתוך נשמתנו. זה הצופן, זה הקוד הגנטי של עם ישראל. שכפי שהרב מעיז לומר, אולי רק הוא יכול להגיד, בפסקה י' א', כן? בפסקה י' א', שהתכונה הזו מצויה גם היום בעם ישראל. כבר עכשיו. היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. צריך להתבונן בעם ישראל כדי לראות את זה כבר היום. לא תמיד בגילוי, לא תמיד בחיי הפרט של כל יחיד ויחיד. נכון? בחיי הפרט אנחנו רואים לפעמים דברים אחרים, אבל זה הבחירה החופשית. הסגולה עושה את דרכה בתוך חיינו. והיא מופיעה לפעמים בעוצמה כבירה. חייל שבוכה בכותל, עם ישראל שמתאחד כנגד ואין משותף, מתפרצים דברים. אבל הסגולה נמצאת כאן. היא נמצאת. היא מאוד צנועה. לא תמיד אנחנו יודעים שזה היא שפועלת הפעולה. אנחנו מתרשמים ומשתקרים יתר על המידה מרושם חיצוני של מעשים רעים. אבל החסידות הפנימית היא שייכת לגרעין הטוב הזה. שצריך להשתדל ולהתאמץ מאוד להגדיר אותו טוב יותר וטוב יותר. כן? אבל זה הכיוון. כן.
עוד שאלה, דיברת על הרצון החופשי, שהוא בעצם הרצון להגיע לרוחניות, לפנימיות של... לזה דווקא קראת הרצון החופשי. נכון?
הרצון החופשי זה בעצם התחברות ליכולת האינסופית של האדם להתגבר על כל עיכוב בדרך הטוב. אני רוצה להיות חסיד, אני אהיה חסיד. רצון חופשי זה עולם החירות של האדם. כמו שאין דבר שמעכב את הבורא לעשות את רצונו, יש בחינה אלוקית, כך אומר הרב קוק. הוא קורא לזה ניצוץ של הרצון האלוקי. הרצון האנושי הוא ניצוץ של הרצון האלוקי. אי אפשר להבין את פליאת הרצון האנושי, כך אומר. אלא כנטף מן הרצון האלוקי. באיזה מובן? מהי תכונת היסוד של הרצון האלוקי? החופש שלו, האינסופי. אומר הרב, אתה רוצה לדעת מה זה רצון אנושי שנברא בצלם? חפש את התכונה של החופש המוסרי. חופש מוסרי. להיות טוב מתי שאני רוצה וכמה שאני רוצה. זה נקודת השוויון בין הרצון האנושי לרצון האלוקי. שמבחינה זו הוא מדמה לבוראו, כך אומר הרב. נקודת הדימוי העליונה ביותר בין האדם לבורא, כך אומר הרב, זה החופש של הרצון הטוב. דבר מדהים.
זה מה שאני רוצה להגיד פה. בדיוק הפוך ממה שאם תגיד לי רצון חופשי לפי הפסקה, אז אני אומר לך רצון חופשי, זה הרצון שלי לעשות את מה שבא לי, כאילו, בעולם.
זה הטעות, זה הטעות.
זה רצון חופשי, זה רצון
שלי. נכון. נכון, בדיוק. זה מה שאמרנו ביום ראשון האחרון, על הטרמינולוגיה העכשווית, עד כמה היא מוטעת. עד כמה היא... לכן הרב, מה הוא עושה? כל, הוא מגדיר מחדש את הכל. כן? הוא מדבר על חופש כאן, למשל. הוא מדבר על חופש. הוא לוקח את המילה חופש. כן? והמושג חופש, ובתשע שורות, הוא עושה מהפכה בהבנה של מה זה חופש. כשהוא מסביר פה את החופש, הוא מסביר כפי שהסברנו עכשיו. שהחופש זה החופש של הרצון הנשמתי. רק על פי זה נקבע. כל פעולה שאתה עושה, והיא מבטאת את החופש של הרצון הטוב שלך, זה נקרא חופש. כל פעולה שאתה עושה, והיא קולטת את הרצון הזה, היא מצמצמת את הרצון הזה, היא לא חופש. היא שעבוד, היא עבדות נוראה. נכון? החלט. כן, כן.
הרב אמר שמרכיבי הגילוי אפילו צריך שאדם יהיה ככלי ראוי, נכון? עכשיו, דיברת על הסלך הרע וחשבון נפש, ונראה כאילו שהם בעצם שדרגים את המרכיבי הגילוי, אבל לא למדנו בכלל שאדם משפר את עצמו, זה כאילו לבנות את הגוף שיותר רחב, ונגיד, דוגמת לאכול נכון או לעשות התאמנות, זה נגיד הרע שהכלי יותר גדול, אבל
הסלך הרב
זה רק להכווין את
המורשת
בעצם, לא ככה?
הסלך הרב...
איך זה
בדיוק משפר את הרבים? הסלך הרב זה לא למורשת. נכון שרב, נכון שרב הוא יודע התורה שבעל פה. השאלה אם הוא מכיר אותך. אם הוא לא מכיר אותך, אז הוא כבר לא חרב פיפיית. יש לו חרב אחת מצוינת, הוא יודע התורה שבעל פה, אבל הוא לא מכיר אותי. איך הוא ימסור?
הוא מכווין את התורה שבעל פה להיקלב. הוא לא מרחיב אותי.
הוא לא מרחיב אותי. אדם, לא רק שהוא לא מרחיב. יכול להיות שהוא מוסר לי דברים שלא מתאימים לי. וכתוב, קודם כל, בוא נבין את זה. זה נשמע קשה. כי בואי נע, עם איזה רב אני לומד? אני לומד מהרב ההוא. עשה לך רב, זה מוטל עליך. מתי אתה עשה לך רב? תעשה לך רב שאתה תכבד את האישיות הפרטית שלך. אם אתה תהיה מטושטש ולא תדע שאתה ייחודי, אתה גם לא תשאף לעשות לך רב. אתה מטושטש, אתה כמו כולם. אתה אחד מן העדר. אבל ככל שאנחנו מרגישים את הייחודיות שלנו, ובדור הזה אנשים מרגישים מאוד את הייחודיות שלהם, העדריות במובן מסוים, הולכת ונעלמת. יש מצבים של עדריות בתחומים מסוימים, אבל אנשים היום מאוד מקושרים לחוויה האישית שלהם, לאופן שבו הם חווים דברים וכו'. זה גרעין חיובי של הדבר הזה, שזה גרעין חיובי. אם אתה לא תהיה ער למיוחדות שבך, ותרצה לטפח אותה, ותהיה קנאי לה במובן החיובי, אתה גם לא תשאף לעשות לך רב. זה בכלל לא משנה מי שתשמע את התורה. זה לא משנה מי תשמע אותה. רב זה העיקר תורה. זה לא העיקר תורה. זה צריך להיות תורה דילי. איך אומר הפסוק? כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה. בתחילה הוא הוגה בתורת השם. אחרי שהוא הוגה בתורת השם, שהיא תורה מאוד כללית, הוא מזהה בה את תורתו. אפשר כמובן להגיד שמה שנאמר תורתו זה תורתו יתברך. אבל בכוונה המילה הזו נאמרה בצורה כזו. כדי שנבין שהכוונה היא גם תורתי שלי. אני הוגה בתורת השם, תורה מאוד מאוד כללית, שיש בה 60 ריבו אותיות כנגד כל הנשמות היסודיות של עם ישראל, ואני מזהה בתוך המכלול הזה את תורתי. אני מזהה את תורתי. אני מזהה את אופן ההבנה המיוחד שלי את הטקסט, כי כמו שאנחנו מלמדים פה את הטקסט, אף אחד אחר לא ילמד. כל אחד ילמד את הטקסט. אם הרב ערן תמיר ילמד את הטקסט הזה, הוא ילמד אותו שונה. בטון, במשלים ובדוגמאות, כן? בצירוף של השכל והרגש, במהלך הלימוד. אנחנו שונים. אנחנו מאוד אוהבים זה את זה, אבל אנחנו שונים. זה הכל. כך אני מעביר את הדברים. זה תורתי. יש עוד הרבה מה ללמוד על עצמי. הרבה מה ללמוד על עצמי. אבל זה דבר מאוד מחויב. תסתכלו מה שכותב רבנו תם בהקדמתו. שהוא מסביר למה הוא כתב את הספר, הקדמתו לספר הישר. שהוא מסביר שמה, למה הוא כתב את הספר הזה בכלל? יש הרבה ספרים אחרים כידוע. בזמנו היה חובות הלבבות. מה צריך לכתוב עוד ספר אחד? הוא אומר משהו ברוח זו. מה יעזור לי ספר חובת הלבבות והוא כתבו לעצמו? אתם מבינים את האמירה הזו? כל ספר חובת הלבבות זה ספר עבודת השם של רבנו בחיי. הוא כתבו לעצמו. ככה התורה יוצאת, תורת האמונה, יוצאת דרך רבנו בחיי. נכון שאנחנו מוצאים שם עקרונות וכללים שווים לכל נפש, אבל אם אתה לא תעשה את ההתאמה אליך, לא יהיו לך שום דבר. תנסה לחכות את רבנו בחיי. אבל אתה חקיין, אתה לא אמיתי, אתה לא חי. חובת הלבבות צריך לעבור דרך הפוד פרוססור שלך, דרך מעבד המזון שלך, ממש ממש כך. זה שיא החירות, שהדבר הכללי והעליון הזה שנקרא תורה מתגלה דרך הפתח הצער של האישיות הפרטנית שלי. איש כברכתו ברך אותם. אז זה לימוד בפני עצמו. אגב, כתוב בחז"ל על הפסוק, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ליראה את השם. על הפסוק הזה, בדברי הנביא, אומרים חז"ל, מלמד, מלמד שלעתיד לבוא, שכל אחד יעמוד על רז העצמיות שלו באמת, שזה מהלך שאנחנו חותרים אליו גם היום, כמו שאמרתי, ברוך השם. אני מסתכל על כל אחד ואחד פה, אני רואה את הייחודיות שלו. אנשים פה נאבקים מאוד על העצמיות שלהם. ברוך השם, העצמיות הפיזית, העצמיות המחשבתית. יפה מאוד. אבל אומר הפסוק, שיבוא יום, והאדם יעמוד על רז העצמיות שלו. ואז הוא לא יכל לקבל יותר תורה ממישהו אחר. זאת אומרת, החזיון המוזר, אבל ההכרחי שאנחנו נמצאים בו כרגע, שהוא מנקודת המבט של העתיד, הוא אפילו פשע. כרגע הוא בסדר. אבל מה שאנחנו עושים פה כרגע, לעתיד לבוא זה ייחשב פשע. זה מוזר שאתם יושבים בעצם מול מישהו ושומעים ממנו תורה. לעתיד לבוא זה יהיה מעשה נפשע. בעניותינו אנחנו זקוקים היום שיעמוד פה מישהו וימסור לנו תורה. לעתיד לבוא שנכיר את עצמנו, אתם לא תוכלו לשמוע אותי. ואני לא אוכל לשמוע אתכם. כי רז העצמיות יגלה לנו את הכל. כל אחד ידע את עצמו מעצמו. שני כליותיו נעשו לו כשני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה.
ככה משה עשה.
מה?
ככה משה רבנו עשה.
לפני משה רבנו, להבדיל אברהם. פלא פלא. אנחנו לא מכירים את עצמנו עדיין. לכן אנחנו שואלים את העוברים בדרכים, סליחה אדוני, איך מגיעים לחיפה? איבדנו את חיפה שלנו. זה חטא אדם ראשון. הגירוש מגן עדן. זה הגירוש מעצמנו. ואני בגולה. זה הגלות של אני. איבדנו את חיפה, אנחנו זקוקים שיגלו לנו איפה חיפה נמצאת על המפה. לעתיד לבוא. על סמך הפסוק הזה בנביא, אומרים חז"ל, מלמד שיהיה כל אחד בוסר בתורתו של חברו. אני לא רוצה את התורה שלו. יש בזה יותר מדי חלקים שהם לא עצמיים לי. תתרחק, לא רוצה. זה כמו שהיה, מישהו יגיד לך, אני יודע, לשתות קפה. לא רוצה קפה, לא רוצה. שתי קפה, מה אכפת לך, אז טעים. לא רוצה, מכיר את עצמי, לא רוצה. האוכל הזה מזיק לי, זה מזיק לי. אולי תאכל איזה... תאכל איזה גלידה, תאכל? לא רוצה, לא יכול... אבל זה טעים. לא רוצה, לא מתאים לי. אנחנו רואים שזה כבר מתגלה ביחס לכל מיני סוגי דייקנות בהכרת הגוף. זה יכול לקרות גם בהכרת המחשבות, בהכרת המידות, בהכרת התכונות. לעתיד לבוא כך זה. חשיבות ללמוד.
אז מתבטא למשל, אני נמשך יותר לחסידות, אני נמשך יותר נגיד לתורת הרב, ולרב הזה אני יותר מתעניין בשיעור, יותר מרגיש משהו בשיעור.
תראה, אני לא אמרתי שכל העדפה שלך, לא אמרתי שכל אמירה היא כבר מדויקת, וזה באמת, אתה מכיר את עצמך. אני יותר נותן לחסידות. אולי אתה צריך ללמוד את החסידות שברב קוק. הרב קוק הוא חסיד. מי אמר שחסידות מצויה בחב"ד? הרב קוק חסיד עצום. למי שלא רואה את החסידות בתוך דברי הרב קוק, לא מבין את הרב קוק. אולי אני צריך את החסידות הזו שהיא דווקא נמצאת פה מורכבת בתוך הליטאיות של הרב קוק. מי מה שצריך את החסידות כדבר בפני עצמו? מופרד, כן? מההקשר הזה. מי מה? בכל זאת, עלית על משהו בשיעותך. יש לך נטייה חסידית. אכן. אבל איך אתה מקבל אותה? באיזה צורת מזון? האם אתה מקבל אותה כוויטמין חסידות בלבד? אין דגש חסידי כזה. אולי צריך לקבל אותה בתוך, כן? את הברזל אתה צריך לקבל בתוך שקד. מי אמר שצריך לבודד את הברזל ולקבל זריקת ברזל? אולי צריך לקבל אותה בתוך שקד. כן? יש פה הרבה שאלות בדברים האלו. זה לא דבר פשוט. שמעתי פעם, הייתי בשיעור של רב טאו שביטה. אז אמרו לו, אבל הרב, חזל אומרים, אין אדם לומד אלא מקום שדיבו חפץ. אני חפץ, סימן שזה אני. אמר רב טאו, צריך 15 שנה כדי לדעת מה ליבך חפץ. מאיפה אתה יודע שהחפצים שלך זה חפץ הלב? איפה אתה יודע? אתה יודע שזה החפץ שבאמת הרצון הפנימי שלך. עכשיו אני לא אומר, ודאי שיש בזה חלק מן הרצון הפנימי. יש בזה משהו. ודאי, אין יש בלו אשן. אם אתה נמשך לזה, ודאי שיש לך שייכות לזה. אבל מי יודע? אולי התבן רב מן הבר. אולי צריך לנקות את הצרורות והאפר מתוך הרצון שלך. אולי אתה מבטא את הרצון שלך בצורה כל כך מעורבבת. כל כך הרבה דברים שלא ממין העניין נקלטו בתוך הרצון הזה במהלך השנים. והרצון הזה הוא נקודים נקודים, כן? כל מיני נגיעות וכל מיני, כן? הזבובים האלה בתפוח, כן? נגיעות של זה. מאיפה אתה יודע? אז בואו נבודד את גרעין האמת מן הרצון הזה, נדגיש אותו, נשים לב את החלקים הפחות, ואז נראה. זה בדיקה שצריכים לעשות. אבל ודאי שאם אתה משך לחסידות, אתה חייב לצאת ידי חובת הנטייה הזו. באיזה אופן? אופן שלא יכחיש חלקים אחרים באישיות שלך. ואם אדם הולך לכיוון של החסידות המצויה, או הנלמדת, כתוצאה מזה, הוא משלם על זה ביוקר. הוא פתאום כבר לא ארץ ישראל, כבר לא מעניין אותו הצבא, כבר לא מעניין אותו המדינה. מה יצא מזה? הולך לקיצוניות אחרי. אתה מאבד הרבה דברים טובים. הרבה דברים טובים. כן? כן.
רציתי לשאול... הרב דיבר בלעתיד לבוא שכל אחד יהיה את ה... הוא יהיה לעצמו רב, רב לעצמו.
הוא יהיה רב של עצמו.
איפה הוא מתבטא הכלליות של עם ישראל בתוך הדבר הזה, כאילו...
הוא יהיה כללי שבכללי, הוא יאהב כל אדם ואדם בישראל. הוא ידע בדיוק מה לקבל מהזולת ומה לא לקבל. אבל בדיוק. כלליות תהיה נפלאה. זו תהיה כלליות אמיתית. אמיתית. כן? כלליות של היום, הרבה פעמים שאנחנו נכנסים אחד בתוך עולמו של השני, היום, היא כלליות שיש בה, יש בה, יש בה רמיסה של עולם הזולת. חלקים של עולם הזולת נרמס. מחיר הכלליות היום, כפי שהיא באה לידי ביטוי, היא גובלת בהשגת גבול. לעתיד לבוא, אני אדבר איתך ואני אשמור על החופש שלך בצורה נפלאה. אנחנו נעביר אחד לשני רק, אבל רק, את מה ששייך להעביר. הייתה לך חוט ומחת, אם אתה צריך. כן? אני אעזור לך ללמד בביתך. אם אתה צריך, אני גם אתן לך קצת כסף. כן? אם תשכח את עצמך קצת, אולי, אז אני אעזור לך לחזור לעצמך. כן? אבל רק לעצמך, אני לא אכניס את עצמי בכלל. כן? ממש לא אכניס את עצמי. למרות שאני אגיד לך משהו, ואני אגיד לך את מה שאתה צריך. לגמרי, לגמרי אני אקשוב לך. היום, כשאני מדבר, שכחו מזה. שכחו מזה, שאני דואג רק לעצמכם. אני אומר הרבה חלקים שלי. אולי אתם לא מסוגלים לעמוד בפני זה בכלל? אולי אתם מכניסים בכלל דבר זר לתוך נפשכם? ויבוא יום שצטרכו לסלק את זה משם. וכך קורה גם לי, כשאני מדבר איתכם. שוחר, שואל, דעה. אנחנו חודרים אחד לעולמו של השני בזמנים האלו. וזה לא יכול להמשיך כך. זה צריך להיות ניקוי. סוג של חוקן רוחני, נפשי, שיוצאים מאיתנו כל מיני דברים שלא שייכים לנו. כן. אבל זה המצב כרגע. וכך לומדים כרגע. מה שכן, יש פה קריאה גדולה. יש קריאה גדולה למי שעומד בצד הזה של המתרס, למקרה זה אני, לעשות ככל שביכולתנו. ככל ש... אני צריך לשאול את עצמי איך עושים את זה. צריך לשאול את עצמי איך עושים את זה. קודם כל, אני סומך על כך, בדרך כלל, מי שיושב בצד הזה של המתרס, יכול לסמוך על כך שכל מה ש... מי שבא לשיעור שלו, כנראה הוא איכשהו, כן, נגיד, קרוב, או, או שייך לשפה הזו באופן כללי. אז על זה אני כבר סומך. יחד עם זה, אני צריך לשים לב היטב. צריכים לראות, למצוא איזו מתודה, איזו שיטה מעשית, שמי שיושב כאן, משתדל מאוד שההשפעה שלו היא לא תהיה השפעה שיותר מדי מתערבת ומטשטשת. איך עושים את זה? לא יודע. אני באמת לא יודע. צריך לשאול את עצמי. אבל נדרשת זהירות בעניין הזה. כן. כן.
שאלה
בחסידות,
יש הידרכות בצדיק. אז בדיוק סותר מה שאמרת, כי המשמעות שלהם, שבעבודת השם, זה כמה שיותר קרוב לצדיק ואין בנקו, אבל מה שבעצם כל אדם הוא פרט.
נכון.
וגם כלל.
נכון. הרב קוק, דרכו, ידועה בעניין הזה. הרב קוק, לא מודה, לא מסכים לעניין הזה שידבקות בצדיק. הרב קוק אומר מפורש שצריך להידבק בכנסת ישראל, שהיא צדיקו של עולם, ועליה נאמר, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. מה שאין כן בדבקות בצדיק, כך אומר הרב קוק, שאין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. ושאדם נדבק ומתבטא לצדיק, הוא קולט את החסרון של הצדיק, רק בצורה מועצמת. אצל הצדיק החסרון הזה, הוא דק, עד, אין, נבדק. אבל ברגע שאני מתבטל, בתמימות, אני קולט את הצד של החסרון שבצדיק, ואצלי החסרון הזה יכול לקבל עוצמה הרבה יותר גדולה. אתה צריך לדעת מה אתה מקבל מן הצדיק. אתה לא יכול להתבטל לגמרי. להתבטל לגמרי רק לכנסת ישראל. אם אתה מבין מה זה, אם אני מבין, לא מבין. רק לכנסת ישראל. רק לדבר השלם. אם אתה מדבק ומתבטל לבשר ודם, אתה בבעיה. שהוא בין לשאול את הרב צבי יהודה שאלה, להתבטל. הרב, היה שואל הרב צבי יהודה, מה אתה חושב? תגיד את דעתך. אבל הרב, לכן באתי לרב, אני לא יודע. מה אתה חושב? מה אתה חושב? יש לך עולם משלך. תגיד לי מה אתה חושב. נשמע, אולי אתה צודק. אולי צריך להוסיף רק חלק מסוים. אני אוסיף, אבל תגיד מה אתה חושב. אתה לא יכול להתבטל אליי לחלוטין. אני צריך שאתה תהיה בפנים, שתהיה מצוי פה. צדיקו של עולם. צדיק בשר ודם, סכנה גדולה. סכנה גדולה. זה דרכו של הרב קוק בעניין הזה.
העובדה ש... במציאות, רואה, רבי נתן למשל, הוא אומר לעצמו שהוא היה כמו מראה לרבי נחמן.
אני
לא נכנס עכשיו להיער, ברור שאנחנו לא ברסלב, אבל אתה רואה שיצא מזה תורה עצומה?
תראה, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח. אני רק אומר לך מה הרב קוק אומר. לך תפרנס את דברם. אני אומר לך מה הוא אומר. מה הרב קוק היה אומר על הטענה שלך או על מה שאתה אומר כרגע? אני לא יודע. אני חושב שבדברים שאמרתי בשם הרב קוק, יש רמז להתייחסותו לנושא. הרב קוק אף פעם לא היה מדבר בצורה חדשותית של כותרות. לא נכון מה שרבי נתן. הוא לא אמר את זה. הרב קוק הוא לא מדבר על פרטים. הוא מדבר... אתה צריך להבין שכאשר הרב קוק אומר את מה שאמרתי כרגע, הוא מתייחס לתופעה הזו, כמו לתופעות אחרות. אבל הוא לא כזה... אתה שמעת מה רב נתן אמר? זה מה שאומר רב נתן. זה... כל דברי הרב קוק זה התייחסות לתופעות פרטיות בדור. אבל הוא לא מתייחס לתופעה הפרטית על פי רוב. אלא אם כן, הוא נדרש להתייחס לתופעה פרטית. באגרות. המראה הראייה, אבל בכתבים, כן? בהברקות המחשבה שלו, הוא לא מתייחס לפרטים, הוא מציב כלל. ואתה לוקח את הכלל, כמו מפתח זהב, כמו מאסטר, ואתה פותח פתחים, את הדלת של רבי נתן, את הדלת של החרדים, את הדלת של סטלר. הוא מתייחס לכל. אין סוגיה שעומדת על הפרק של הווי החיים היהודי, שהרב קוק לא מתייחס לנו. אבל הוא לא רחלן. אתה מבין? הוא איש הגות. הוא מתייחס לזה בכללים. אתה צריך למשוך את הכללים האלו. כן? ולהתייחס באמצעותם, לפתור שאלות פרטיות.
לעצמך, לא לשאלה.
מה? כל כתוב. אין בעיה פרטית שלא נדונה. כל הסוגיות הבוערות ביותר בסדר היום של האומה הישראלית. כן? גם שהוא בזמנו ודאי וודאי, גם שלא בזמנו. הכל נרמז. יש יחס לכל. אבל הוא לא. רחלן. סיפורים. הוא לא מספר סיפורים. זה לא מעניין אותו. ודאי שאם אתה בא לשאול אותו, מה דעתו, ביחס להתסתכל בספר מלאכים כבני אדם, ודאי שהוא מתייחס לבעיות פרטיות, פרעות תרפ"ט, מתייחס להרבה דברים, שלטון המנדט הבריטי פה, הוא מתייחס. אבל לא בכתבים. בכתבים הוא עולה מעלה-מעלה. כי האדם האומר, נחזור על הראשונות. הוא הולך לכללים. ומשם הכל נמשך. לעולם יהיו דברי תורה כללים בידיך ולא פרטים.
אתה אומר שגם אצל רבי נחמן, נגיד, למשל, סתם דוגמה, לקחתי, נדבקתי לזה, כי זה מה שאני קצת מכיר. אז אתה אומר, גם בזה, אתה יכול למצוא את המקום של מה שהרב קוק אומר, בנקודה היותר מתאימה. זאת אומרת, שבגלל שהרב קוק הוא כל כך כללי, הוא בעצם יותר גמיש. אפשר להגיד את זה?
אני לא יודע, אני לא יודע את הקשר בין כלליות וגמישות פה. אני לא מבין בדיוק את העניין של הגמישות. אני לא חושב שזה גמישות. אני גם לא חושב שהוא יותר כללי הרב קוק הוא לא יותר כללי מרבי נחמן. הרב קוק הוא מעיד על עצמו שהוא נשמת רבי נחמן. לא יותר כללי מרבי נחמן. הרב קוק הוא נושא כלים של רבי נחמן. זה מעניין מאוד לחקור את כל הסיפור של הצדיק, גם בתורת רבי נחמן, להבין היטב למה הוא התכוון. זה חשוב להבין את הנקודה הזו. אנחנו לא נעשה את הבירור הזה כאן, אין לי גם את הכלים לעשות את זה. בוא נסתפק מה שאמרתי. זאת אומרת, אל תגרור אותי במקומות שאני לא בקיא בהם, לא רוצה. נסתפק בזה. טוב, נעצור כאן.